בשיעור ב', למרות שזה השיעור השלישי על שיר השירים, זה השיעור השני, כי הראשון הייתה הקדמה. והיום בעזרת השם נדבר על פסקה זוהמתם של ישראל. אנחנו מדברים על הזוהמה שהטיל הנחש בחווה, והזוהמה הזאת בעצם, אנחנו נלמד מה זה אומר גם כן, ואיך יוצאים מהדבר הזה. הקושי בגאולה שלנו, בגאולה האחרונה, זה המעבר בין השיקולים של טוב ורע שהיו בפרטיות אצל כל אדם. כשהיינו בגלות לא היו לנו בעיות של מדינה, בעיות של כלכלה, בעיות פרטיות, בעיות של תורה, בעיות של להבין דף גמרא, ולפעמים בעיות של פוגרומים, אבל זה באופן פרטי. כלומר, מתמודדים כל אחד בצד שלו. אין התמודדות כוללת, כי אין בעצם גילוי של עם. והמעבר הזה בין ההתמודדות בין טוב לרע מאוד מאוד פרטי וקל מאוד לזהות, להתמודדות של כלל, כמו שאנחנו עכשיו פה עם ציבור שלפעמים לא מסכים עם הדעות שלי ואני לא מסכים עם הדעות שלו, וביחד אנחנו צריכים לבנות גאולה, זה בעצם מה שגורם לקושי. כלומר, המורכבות הזאת זה הקושי, בניין הכלל, הבניין הלאומי. אז אנחנו ננסה להבין, כי כל זה קשור בעצם לגאולה, ותכף נבין למה. בזוהר הקדוש, בזוהר חדש, קא' עמוד ב', כתוב, בשעה שגילה שלמה המלך שיר השירים, נסתלקה מן העולם הזוהמה שהטיל הנחש בחווה ובאדם. זאת אומרת שגילוי שיר השירים גרם לדבר גדול. לא סתם עוד ספר בא לעולם, אלא פשוט פסקה זוהמה. כשאנחנו מדברים על הפסקת הזוהמה, זה מזכיר לנו מה שקרה כבר בהר סיני, גם שם פסקה זוהמה. והדברים צריכים בירור, שהרי כבר בשעת מתן תורה בסיני, היה סילוק זוהמת הנחש מן העולם. היה כבר מצב כזה, שמה שהביא הנחש בעולם הזה, הקלקול של הנחש, כבר נעלם במתן תורה. אז בשביל מה יש לי שיר השירים? הנה, זה כבר עבד, שם. וכדברי חז"ל, במסכת שבת, קמ"ו, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן. גמרא מפורשת. הזוהמה של הנחש פסקה בזמן מתן תורה. אלא, שחטא העגל גרם לחזרת הזוהמה. אז כאן אנחנו מבינים מדוע היה צריך שלב ב', כי בעצם אחרי מתן תורה, בזמן מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נותן תורה למעלה ובני ישראל עושים את העגל למטה באותו זמן, מחירה חופשית. ולפי זה יוצא מדברי הזוהר הקדוש שחידוש עניין זה של סילוק הזוהמה מן העולם בשעת גילוי שיר השירים בא לבטא את עוצמתו של שיר השירים. יש כאן עוצמה בשיר הזה, יש כוח עצום, כוח מיוחד, עד כדי שמה? עד שהשוו חז"ל גילויו למתן התורה בסיני. זאת אומרת, יש לנו מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נותן תורה בסיני, ושלמה המלך נותן לנו תורה, שלב ב', בשיר השירים. ויש כאן השוואה בין שתי הנתינות. זה לא דבר קטן. כי בשניהם תמון הכוח לבטל אחיזת הנחש מן העולם. אז יש לנו השוואה גדולה, וכשיש השוואות כאלה, אנחנו צריכים, כן, לבדוק מה העניין, מה הסוד של ההשוואה הזאת, איך יכול להיות שמתן תורה יכול להיות כמו שיר השירים. האם זה אותו גובה? מה ההבדל ביניהם? צריכים לעיין, ובשביל זה היום נתעמק בסוד הזה. ובכל זאת קיים הבדל בין הפסקת זוהמת הנחש בשעת מתן תורה לבין הפסקת הזוהמה בשעה שגילה שלמה המלך את שיר השירים. והראשונים ז"ל גילו שהפסקת הזוהמה בסיני לא הייתה במעמד עצמו. מה מלמדים הראשונים? שהפסקת הזוהמה בסיני לא היה בזכות מתן תורה. לא. זה לא קרה גם כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה. אז מתי זה קרה? אומרים לנו הראשונים, אלא לפני מתן תורה. איך לפני מתן תורה? מה היה לפני מתן תורה? הרי כל העניין להגיע להר סיני זה כדי לקבל את התורה. וכאן הראשונים אומרים לנו שהפסקת הזוהמה של הנחש הלכה, הסתלקה מן העולם הזה דווקא לפני מתן תורה. מתי? קודם כל, זה נותן לנו להבין פסוק אחד, כלומר, דבר שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. אילו קרבנו המקום להר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה דיינו? בשביל מה אתה בהר סיני? כאן אנחנו מתחילים להבין שכנראה קרה משהו גם לפני מתן תורה. והדבר שקרה, שתכף נדבר עליו, זה מה שגרם לסילוק הזוהמה של הנחש. וכך הם מפרשים את האמור בהגדה של פסח, אילו קרבנו המקום לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. כי לכאורה, קשה הדבר לומר שדי בזה שהגיעו ישראל להר סיני, גם בלי לקבל את התורה שם. אז מה החידוש? אלא שהחידוש גנוז בעובדה שעצם התקרבותם אל ההר גרמה להם לישראל לזכך את הכלים ולעלות למדרגת המלאכים שהשגת התורה אצלם היא מצד רוחניותם. כלומר, זה מה שמסבירים לנו חז"ל, שעצם העובדה שהתקרבנו למדרגה הזאת שהשכינה שורה בהר סיני לפני מתן תורה, מתי ירדה שכינה להר סיני? באיזה תאריך? מתן תורה זה בשישי בסיוון, נכון? מתי ירדה שכינה להר סיני? לא. בראש חודש. ראש חודש סיוון ירדה שכינה על הר סיני. והם היו כבר שם. כלומר, שישה ימים, לפחות, אני לא נכנס לכל המחלוקות בגמרא, אם התורה ניתנה בשישי, בשביעי, לא חשוב עכשיו. בראש חודש סיוון, הייתה שכינה בהר סיני, ועצם העובדה שהם התקרבו למקום הזה עם השכינה, בלי מתן תורה בינתיים, זה מה שהסיר את זוהמת הנחש. למה? מה קורה שם? קודם כל צריך להבין, כאן נגעתי בנקודה קטנה, ואני רוצה ברשותכם לפתח אותה. עצם התקרבותם אל ההר גרמה להם לישראל לזכך את הכלים. אתה רוצה לקבל תורה? מה אתה צריך? כלי. אם אין כלי, אין מידתיות, אי אפשר לתחם את האור האלוהי. הרי אנחנו רוצים לתפוס משהו. מי שרוצה לאחוז במשהו צריך לתקן את הכלים שלו. כן, בדיבור המודרני של היום אנחנו אומרים תיקון המידות. שיהיה לך מידות. אם יש לך מידות, יש לך אפשרות לקבל את האור. כלומר, יש לנו רק דבר אחד לעשות בעצם. אנחנו לא מתעסקים באור, לא מתעסקים בכלל בעניין של מה שהוא נותן, אלא במה שאנחנו מסוגלים לקבל. זה שונה. ולפי התיקון של הכלים שלי, כך אני מכשיר את עצמי להיות כלי קיבול. וכמה שהכלי שלי יותר מתוקן, כמה שהתורה שלי יותר גדולה. פשוט מאוד. וכמה שהכלים מקולקלים, חסרים, שבורים, צדוקים, כמה שהאור יכול להיכנס אולי, אבל או שהוא זורם והוא לא נשאר, או שהוא בורח, או שאין אפשרות לקבל את זה, שכחה. למה אתה לומד ואחרי שלושה ימים אתה שוכח? כנראה שהכלי שלך לא בנוי כמו שצריך. אתה פותח את הג'ריקן וכל שבוע אתה רואה שמשהו התעדה, משהו הלך. איפה התורה שקיבלת לפני שלושה חודשים? אם אני אשאל אתכם שאלה על מה שלמדתם לפני שנה, רק מי שהכלים שלו מתוקנים יש לו את הזיכרון. כלומר זיכרון, הפנמה, אכילה, שמירה של כל מה שאתם מקבלים באינפורמציה, זה תלוי באיכות של הכלים שלכם. איך מתקנים את הכלים האלה? תיקון המידות. מה זה תיקון המידות? זאת עבודה. זה שיעור בפני עצמו. איך מתקנים את המידות? אבל כאן זה מה שמעניין אותנו. לפני מתן תורה, למה יש שכינה מראש חודש? שישה ימים לפני מתן תורה. בשביל מה? שיחכו ליד ההר, וכשהשכינה יורדת, היא יורדת, ונשארת שם שעה, שעתיים, לעשות מה שהיא צריכה לעשות, וזהו, חוזרת למעלה. לא. לפני שאתה מקבל אור, אתה צריך להיות כלי מוכן. הרבה אנשים רוצים לקבל מיד, אבל אין להם כלים של קבלה. וכלים של קבלה צריך לבנות אותם על ידי רצון להשפיע. אי אפשר לקבל אם את מה שאתה מקבל אתה לא הולך לתת. זה עוד סוד, בתוך הסוד. כלומר, אם למדת התורה הרבה, אל תשמור טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. ככה אומר פרקי אבות. מה זאת אומרת? כשאתה לומד תורה, זה לא בשבילך. הטוב שבתורה זה כדי שזה ימשיך לחנך את הדור, את הקרובים, את האנשים שליד. כי אנחנו הרי רוצים לשנות את המנטליות של האנשים במדינה, נכון? יש הרבה דברים לתקן. אם אנחנו שומרים את התורה בשבילנו, איך בא התיקון? זה לא בפורומים קטנים כאלה, בשיעורים קטנים שכל אחד כבר רגיל ללמוד. אנחנו חייבים כל אחד בעולם שהוא נמצא בו, לא כמו שיעור. אנשים שאתה פוגש, אתה צריך לעבוד איתם על כל העניין הזה, באופן פרטי, באופן קצת יותר גדול, כל אחד כמה אנשים הוא פוגש בשבוע. יש כאן עבודה חינוכית של הדור. אם אנחנו לא מחנכים, אנחנו פוגמים, אנחנו מפסידים. אז הדבר הראשון, אנחנו צריכים לקבל. איך מקבלים? כשאתה מקבל, יש לך כבר במחשבה להעביר הלאה. לא בשבילנו. מי שכואב לו בשביל עצמו, אין, אז זה נשאר בצמצום הקטן שלו, זה לא זה. אם כואב לי שאין הרבה אנשים בשיעור, זה לא בשביל עצמי, זה לא בשביל הכבוד, זה כי אני רוצה יותר ויותר לגלות כמה שיותר מהר, כי רוצים כבר לראות את האור. אז יש דאגה לדבר הזה. ומי שלא דואג לזה, הוא מראה כמה לא אכפת לו בעצם מעם ישראל, ממה שקורה. בראש חודש סיוון ירדה שכינה להר סיני כדי להכשיר ולהכין את הכלים, לעשות אותם כשרים לקבל את התורה.
סליחה, זה לא בגלל שהכלים היו כבר קצת מתוקנים שהשכינה ירדה.
לא, השכינה יורדת לשם, למקום.
הבנתי, אבל...
אבל היא לא שורה בהם. היא עדיין לא שורה בהם. מתי היא שורה בהם? במתן תורה.
ותמיד יש הערה.
כן? עכשיו, ההערה שקודמת היא לא התורה עצמה, היא לא הנתינה עדיין. היא רק בעניין הכלי. והכוונה בזה היא לומר שעצם הקרבה להר סיני, אפילו ללא מתן תורה, היא אשר סילקה את זוהמת הנחש מישראל. אז אנחנו עכשיו רואים את זה באופן אחר. איך אני מתקן את הכלים שלי? משהו מפריע לי. איך קוראים למה שמפריע לי לקבל? זוהמת הנחש. יפה מאוד. זוהמת הנחש.
מה זה?
מה זה? בינתיים צריך לדעת שיש את זה, ועוד מעט ננסה בכמה עניינים, בכמה זוויות לראות מה זה. כמו שאת שואלת. על כל פנים, אנחנו יודעים שהדבר הזה, שנקרא זוהמת הנחש, זה דבר שהוא מפריע. מפריע למה? לקיבול האור. אני חוזר קצת לחנוכה, ברשותכם. אנחנו רגילים לומר בחנוכה את השיר, כן? מעוז צור ישועתי, כן? ובקטע האחרון כתוב, יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדליי, וטימאו את כל השמנים. ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים, בני בינה, ימי שמונה, קבעו שיר ורננים. אוקיי. אני רוצה רק להתייחס למילים הראשונות של הקטע האחרון. יוונים נקבצו עליי. יוונים זה צבא, זה אימפריה. מה עושה אימפריה? מה עושה צבא? מה עושים חיילים? יש להם זמן לעשות ציורים קטנים על הקירות? פרצו חומות מגדליי. מה זה פרצה? זה לא חורבן, זה פרצה. כלומר, סדק. חור קטן. היו ליוונים מקדחות, והם היו עושים חורים בקיר. לא שוברים את הקיר. ותימאו כל השמנים. זה מה שעושים חיילים? שלום חבר'ה, אתם נכנסים עכשיו לבית המקדש. אתם לא שוברים הכל, אתם רק מתמאים את השמן. זה עבודה של חיילים? מה זה? זה עבודה של שבת. זה משהו מאוד מאוד עדין. הסוד הוא פשוט. יותר קל כשרואים קיר שבור. אז אתה יודע שהוא שבור. אבל כשהחומה נשארת חומה, ואתה לא רואה שהיא מלאה חורים, זאת בעיה. היוונים חכמים, הם נוטלים לנו את האילוזיה, את האשליה כאילו יש חומה. לא בזבזת כלום, הכל בסדר גמור. אבל יש מלא חורים, פרצו חומות מגדליי. הם לא לוקחים את השמן וזורקים לפח. זה קל. אין שמן, אין שמן. לא, יש שמן, אבל הוא תמה. זה הרבה יותר דק. זה התחיל אצל הנחש. אדם וחווה, אחרי החטא, אומרת חווה, כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר לה, למה עשית את מה שעשית? מה היא אומרת? הנחש היא שיעני. מה זה אישיה? אני אומרים חכמים בתורת הסוד, יש, אין. הישיאני, במילה הישיאני, יש, אין. מה עשה הנחש? מה זה הזוהמה של הנחש? יש, אבל אין. כשאין, אין. אבל כשיש ואין, אני לא מבין. אני לא יודע מה זה יש ואין. אני לא מבין את הפרדוקס הזה. בגלות, כשלא הייתה מדינת ישראל, אין. אז אנחנו יושבים בשקט, במרכאות. אין, אין מה לעשות, אין. אבל כשיש לנו מדינה, יש. ובתוך זה יש חורים. אין. זה קשה מאוד. הרבה יותר מסובך. מה אנחנו צריכים לעשות? לסתום את החורים האלה. זאת עבודה מאוד מדויקת של בירור. לטהר את השמן. עבודה מיוחדת. כמובן כל זה רמזים. לעבודה מאוד מאוד מורכבת שמוטלת עלינו בדור הזה. הנחש הישיעני. לפני מתן תורה, זה בסדר. השכינה יורדת והיא מזככת את הכלים, עד כדי כך, מה זה לזכך את הכלים? היא מוציאה מאיתנו את מה שמפריע לי להיות כלי. זו עמת הנחש. זה עבודה של השכינה. לאט לאט אנחנו ננסה להבין. אנחנו מתקדמים. ונראה לומר בסייעתא דשמיא, שבחינת התורה שהשגנו על ידי זה, כי זה נקרא גם מתן תורה, בלי תורה בינתיים. זה מתן תורה, מיוחד, רוחני, יותר גבוה ממתן תורה שאנחנו רגילים ללמוד אותו. למה אנחנו לא עושים חג, אם זה ככה, בראש חודש, סיוון? זה החג. כי זה יותר מדי דק. זה ממש עוד לא נתפס. זה משהו שלא בא מאיתנו, זה בא ממנו התברך. על ידי זה הייתה מצד זיכוך הכלים ועידונם. כן, הכלים מקבלים עידון, עדינים יותר. מבינים דברים עם הרבה יותר דקות. אפשר ללמוד אותו שיעור 10 פעמים, וכל פעם לראות משהו יותר דק. תשמעו שיעור 20-30 פעמים, כל פעם תשמעו דבר חדש שלא שמעתם בפעם הקודמת. לכן החזרה יותר חשובה מהלימוד הראשון. ועידונם, ולא מצד נתינת אור התורה בלבד. כלומר, אור התורה בלבד זה לא זה. לכן דיינו שמה? שהכשרנו וזיקחנו את הכלים עוד טרם ניתנה לנו התורה בסיני, פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא. אפילו לפני זה הגענו כבר לעידון עדן, גן עדן, וטרם הגענו לבחינת רואים את מלכנו. אפילו לפני שרואים פנים בפנים את הקדוש ברוך הוא, לכאורה זה נראה לנו הדבר היותר גדול, נכון? לא. למה לא? כי אפשר לראות לפעמים את מלכנו, אבל כמה זמן זה נשאר? שנייה וזה נעלם. למה? כי אין כלים. אין קליטה. ואנחנו לא רוצים אורות כאלה. זה לא יהודי. זה נוצרי. זאת אומרת, דברים שנוגעים לך ברגש. אתה הולך לקולנוע. אתה רואה סרט. אתה יוצא מתרגש, אתה בוכה. מה עשית שם? שום דבר. כלום. הרגש שלך נתן לך אשליה, כן? כלי שני. כאילו הוא עושה את העבודה במקומך. אתה לא עושה שום עבודה. השחקנים עושים את העבודה. ואתה רק בוכה. עבודה פסיבית, כלום. זה נקרא רגש. זה נקרא מתן תורה, אורות, שופר, כלים, זה אנשים רוצים ככה משיח. טעות. זה אור שבא לשנייה אחת ונעלם. לא בנית כלום. הגאולה האמיתית היא מדרגה אחרי מדרגה. אור קטן כל יום. יותר טוב מאור אחד ונגמר. אין דבר כזה ביהדות. ומי שלא מבין את זה, מחכה למשיח בסגנון נוצרי. ולכן אנשים לא מבינים שהמלכות מתפתחת לאט לאט בהדרגתיות, ואז הם זורקים הכל. המדינה בזבל, זה בזבל, כולם בזבל. לא נכון. זאת הדרגתיות. אם אתה לא מסוגל לראות את זה בהדרגתיות, ואתה רואה נקודה של אור מיידית, אז אתה בעצם רק תלוי ברגש. ובדברים הגדולים, חד פעמי. הכל חד פעמי היום. למה? כי זה המנטליות. שום דבר לא אמיתי. אתה מקבל אינפורמציה ממסך של מילימטר וחצי. שום דבר לא אמיתי. זה וירטואלי, אין כלום. אנחנו חיים בעולם כזה. זה יוון. יוון זה אור גדול מיד. חוכמה גדולה, איזה יופי, פילוסופיה. אנחנו אומרים לו, מוסיף והולך. כל יום אור אחד. מה יותר גבוה? מתן תורה בסיני? או העבודה של זיכוך הכלים שקדמה? אנחנו מבינים עכשיו שהעבודה של זיכוך הכלים קודמת וגדולה עוד יותר, והיא זו שמכשירה את הקבלה של התורה בסיני. לכן דווקא שם, לפני מתן תורה, פסקה זוהמתם של ישראל. וחז"ל הסבירו את סיבת הפסקת הזוהמה מישראל לפני מעמד הר סיני, באומרם שהייתה השראת השכינה שם כבר מראש חודש סיוון. ומכוח זה נתחתה הקליפה וזוהמת הנחש מהם. כלומר, ששילוב המקום והזמן גרם. יש מקום מיוחד, זמן מיוחד, והקדוש ברוך הוא מביא את האור וזה גורם לעבודה. הגמרא אומרת, הרגיל בנר, הוויין לבנים תלמידי חכמים. כן, מי שרגיל בנר, מוסיפים שם בנר חנוכה, כן, נותנים לו ילדים תלמידי חכמים. כלומר, תיקח שמן טוב, שמן זית, זך, קצת יותר יקר, תשקיע. אתה לא משקיע בשמן של החנוכיה, אתה משקיע בילדים. בשבת אותו דבר, תדליק שמן טוב, אתה משקיע בילדים. כך אומרת הגמרא. אבל יש מילה אחת, לדעתי שהיא המפתח שם, הרגיל בנר. לא כתוב המדליק נר, הרגיל, תתרגל. תתרגל שבלי זה אתה מרגיש מת. אתה כל כך רגיל לנר, לאט לאט, יום אחר יום, בעקביות, בקביעות. זה הסוד, האמיתי. ובעניין שיר השירים, עכשיו אנחנו עוברים לשיר השירים, היינו במתן תורה, אבל יש לנו השוואה גדולה מאוד. פסקה זוהמתם, פסקה זוהמתם. בעניין שיר השירים, משמע מדברי הזוהר הקדוש, שסילוק זוהמת הנחש מישראל בא דווקא לאחר גילוי שיר השירים על ידי שלמה המלך עליו השלום. כלומר, שבזכות התפשטות האור האלוהי בעולם באותה שעה, סולקה זוהמת הנחש מן העולם ולא היה לה מקום לחול עליו. שלמה המלך עשה עבודה גדולה מאוד. ביום ששיר השירים יצא בחנויות, פסקה זוהמה מן העולם. עשה עבודה כמו הקדוש ברוך הוא במתן תורה. איך יכול להיות שבן אדם מגיע למדרגה כזאת? מה זה שיר השירים? לפי פירוש רש"י על הפסוק, אנחנו עכשיו נכנסים לפסוק. אתם צריכים להבין, יש אולי כמה מכם שחשב ששיר השירים שנלמד, אנחנו נלמד את כל הפסוקים, פסוק אחר פסוק. אי אפשר. אני יכול ללמוד פסוק אחד, אנחנו עכשיו רק בפסוק הראשון, השני. אלף שנה. זה כל כך הרבה, זה כל כך גדול, זה כל כך אין סופי. שאתם לא יכולים לתאר לעצמכם. אז כל הזמן יש לי חשק לעבור קצת קדימה, ואני אומר חבל, אנחנו מפספסים, לא עשינו כלום. ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין, כן? שיר השירים, פרק א', פסוק ב'. כלומר, הפסוק הראשון זה רק רקע, שיר השירים אשר לשלמה. זהו, בסדר, הבנו. אז מה זה? זה פסוק ראשון בעצם. ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין. מה זה? ישקני מנשיקות פיהו. תשמעו מה אומר רש"י. זה השיר אומרת בפיה בגלותה ובאלמנותה. מי אומר את זה? כנסת ישראל שנמצאת בגלות היא כמו אלמנה. מי ייתן? כלומר, הלוואי, וישקני המלך שלמה מנשיקות פיהו כמו מאז. אני רוצה נשיקות כמו מאז. אתם זוכרים נכון? כסאחה מאז. גם שם יש סוד גדול. מי זה האז הזה? כן? לפי שיש מקומות, אומר רש"י, שנושקים על גב היד ועל הכתף. נשיקה קטנה. אך אני מתאבש ושוקקת, אני לא רוצה נשיקות כאלה. אני רוצה נשיקות להיותו נוהג עימי כמנהג הראשון. אני רוצה שזאת תהיה נשיקה אמיתית גדולה כמו בפעם הראשונה. כחתן אל קלה. פה אל פה. רש"י. כן, זה לא צרפתי. רש"י היה צרפתי. כן, אבל הוא יודע על מה הוא מדבר כאן. שיר השירים היה לפני צרפת. ישקני מנשיקות פיהו. דרך אגב, בעברית זה לא עובד.
למה לא פיחה?
האם שמעתם בעברית דבר כזה פיהו? לא. איך אומרים?
פיו.
פיו. ישקני מנשיקות פיו. מה זה פיו? חסל אותו. יש כאן סוד גדול של פה של י' כ' ו', שלוש אותיות ראשונות של השם. כן? והאותיות האחרונות, סליחה, אני מעביר את זה, כי חסמתם לי את הלורדים. יש י' כ' ו'. אני לא כותב את זה, אני כותב... טוב, דבר, צריך להגיד קדיש. י' כ' ו'. הנה פיהו, זה הפה. של י' כ' ו', חסר רק ה', זה המלכות. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מנשק, מה הוא נותן לנו? שלוש אותיות ראשונות של השם שלו. אם אני כותב אותם, י', גם זה הולך להגיד קדיש, י', כ', ו', כמה זה יוצא לי בגמטריה? 39. זה נקרא טל, טל אורות. כן, 39 אורות. כדי לסיים את זה צריך 6, כן, כי, או 15, תלוי, אם אני כותב היי ככה. בסדר? אבל ב... סליחה, זה ב... כתבתי שם אב פה, זה עם א' פה וא' פה. 39, טל. ופה יש לי את ההי האחרונה, ה-א', שהיא משלימה את הכל, 39 ועוד 6, 5 ועוד 1, 45, גאולה. כלומר, הגאולה זה נשיקה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. אז הקדוש ברוך הוא אומר רש"י, פה אל פה אני רוצה, לא רוצה נשיקה אחרת, על הכתף, על גב היד, שום דבר. כי טובים, למה? ממשיך רש"י, כי טובים דודיך מיין, כי טובים לי דודיך מכל משתי יין ומכל עונג ושמחה. לא רוצה שום דבר, שום דבר לא מספק אותי, רק נשיקה פה. אל פה. ולשון עברי הוא, אומר רש"י, להיות כל סעודת עונג ושמחה נקראת על שם היין. כי טובים דודיך מיין, זאת אומרת כל שמחה קשורה ליין. ונאמר דוגמה שלו על שם שנתן להם תורתו ודיבר עמהם פנים אל פנים, ואומרים דודים עודם ערבים עליהם מכל שעשוע, ומובטחים מאיתו, תשימו לב, זה המדרגה שאני רוצה לעמוד עליה, שמתי את זה באלכסון, להופיע עוד עליהם, רשי, כן? לבאר להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. או, הנה הרשי החשוב הזה. אומר לנו רשי, אנחנו לא מספיק לנו מה שאתה נותן לנו עכשיו בסיני. אנחנו יודעים שזה רק יומן, זה עוד בעשרת. אתה נותן לנו פשט. אתה הבטחת לנו שתיתן לנו את הסודות של התורה, את הצפונות של התורה. זה עוד לא קיבלנו, את זה אנחנו רוצים. רשי, הוא באמת, לפי דברי רשי ז"ל, יוצא שכבר במעמד הר סיני ביקשו ישראל מאיתו, כן, מאת השם, יש טעויות, אני מתקן אותם אחר כך, שיגלה להם גם את חלקה הנסתר והפנימי של התורה, כדי שיקיים הקדוש ברוך הוא את הבטחתו לגלות להם סודות וצפונות התורה. ובקשה זו מופיעה בעצם בפסוק השני של שיר השירים, ישקני מנשיקות פיו. רק בפסוק הזה אנחנו מבקשים בעצם דבר אחד, הקדוש ברוך הוא תגלה לנו את הסודות. בשביל מה? מה זה לגלות סוד? מה זה ללמוד תורת הסוד? בשביל מה? זה מה שמעניין אותם שם? הקדוש ברוך הוא נותן להם תורה לא מספיק, הם רוצים ללמוד קבלה? מבואר בספר הזוהר הקדוש, בחלק הנקרא מדרש הנעלם, שאכן שיר השירים מלא בסודות ורזי תורה שלימד רבי אליעזר את רבי עקיבא. תודה. ומובן אפוא שבקשת כנסת ישראל נענתה בחיוב מעצם גילויו של שיר השירים בעולם. אני לא יודע אם אתם מבינים. פשוט מאוד. ביקשנו סודות, נכון? מתי קיבלנו אותם? שיר השירים. אומר לנו הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, אתם רוצים סודות התורה? אני אתן לכם מתן תורה שלב ב'. מתי זה יהיה? יבוא שלמה המלך ויכתוב וייתן לכם את שיר השירים. כששלמה המלך יגלה שיר השירים, אז קיימתי את הבטחתי. זאת אומרת, מאותו זמן, אם תצליחו לפענח את מה שמקודד בתוך שיר השירים, בצופן הזה, זה המשיח. אין משהו אחר. כלומר, כל הסוד הגדול של הקבלה, מה זה? שיר השירים. זה הסודות של כל התורה. תיקחו את התורה, תיקחו את שיר השירים, זה פשט וסוד. אותו דבר. מעניין. בואו נתקדם קצת. ובאמת, המשך השיר יוכיח שהוא מלא וגדוש בסודות עליונים המתפשטים לאורך הפרקים והפסוקים. אי אפשר להבין את שיר השירים בפשט. אין דבר כזה. מי שמבין בפשט, חס ושלום הוא נופל למדרגה אחרת לגמרי, חיצונית. זאת אומרת ששיר השירים זה כמו אור שיורד ממעלה למטה. מתחילת השיר ועד סופו. וצריך להבין שעניין גילוי הסודות אינו עניין של העברת מידע על מה שקורה בעולמות העליונים. ללמוד סוד זה לא לדעת מה קורה שם. יש אנשים מתעניינים מה קורה בספירה הזאת ומה קורה בספירה הזאת. בשביל מה? מה זה עושה לך? אלא ערך פועל ואקטיבי שמחסל, מסלק ומפסיק לחלוטין את זוהמת הנחש מן העולם. אם לא הבנת את זה, התורה שאתה לומד אפילו בתורת הסוד היא עדיין לא במדרגה הנכונה. אני מסכם, למה לומדים תורת הסוד? בשביל דבר אחד, לא שיקראו לי מקובל, רק לדבר אחד, לסלק את את הקליפה שמונעת מהשכינה מגילוי, לסלק את זוהמת הנחש כדי שיקבל שכינה העולם, כלומר גאולה, גילוי מלכותו יתברך. ערך שבא לבטל את מקור סיבת המוות, העומד לכאורה בסתירה גמורה מול אל חי העולמים. מה זה המוות? המוות כאילו אומר לך, סתירה בפנים, הקדוש ברוך הוא לא קיים. אם הוא היה קיים, אז חיים. הנה הוא אל חי, למה אנשים מתים? כלומר, המוות הוא קשה לאדם. הוא כאילו אומר, אני נגד הקדוש ברוך הוא שנקרא חיים. חס ושלום. הוא מבלבלת את הסדרים. עד שנראה המוות והחיסרון כאילו מציאות בפני עצמה, שכוחה מתנגד ומכחיש את מציאות השם, חס ושלום. דבר חמור מאוד. זאת אומרת שהמוות הוא לא דבר נורמלי, הוא לא דבר טבעי. הוא לא היה בסיפור בהתחלה. הוא בא כתוצאה מזוהמת הנחש. לומר לך שגילוי תורת הסוד יש בו ערך מוסרי וחינוכי. אתה לא לומד סוד סתם כדי לדעת עוד משהו שהרב השני לא יודע. לתקן עולם במלכות שדי, להעביר גילולים מן הארץ. יש כאן ביטוי ממשי של חוכמה פועלת. יש אקטיביות, יש חוכמה אלוהית שנכנסת לכל דבר, זה פועל, זה חי, זה נושם. חוכמה שיש בה עשייה ובירור, חוכמה חיה, נושמת, שמוסיפה אור בעולם, מסלקת ממילא את הספקות, את הרוע, את השכחה. הנה אנחנו קצת עונים מה זה זוהמת הנחש. אם אני רוצה לסלק את זוהמת הנחש מן העולם, יש לי כלי אחד. אמיתי שיכול לעשות את העבודה הזאת, כמו בהר סיני, גם עכשיו, תמיד. זה סודות וצפונות התורה, דווקא. בקשתם של ישראל בגילוי סודות התורה וצפונותיה, הייתה מכוונת היטב, הם רצו להשלים את בניין העולם, למלא את הארציות באור החיים, עד כדי אפשרות הסתכלות אמיתית על כל המציאות. עד שניתן יהיה לראות את המשותף שבין כל פרטי הבריאה, דהיינו גילוי הכלל, האנכי שיורד ומתחבר עם כל הדורות האופקיים. זה שעה וחצי שיעור. שעוברים וחולפים במשך כל שנות עולם. אני עושה את זה ממש בקיצור. קדוש ברוך הוא, זה האור הנשמתי יורד ממעלה למטה. זה האור האנכי. ויש אור של דורות. זה כל הדורות. זה אופקי. וכל פעם השכינה האלוהית יורדת לפי הדור. בהר סיני התחילה לרדת, היו 60 ריבו אנשים, ירדה בדור הזה. אלה מתו, ירדה בילדים. אלה הלכו, ירדה בילדים של הילדים, וכו' וכו'. תמיד הקדוש ברוך הוא יורד לפי הדור שעובר. ובנקודה של החיבור, שם יש את השכינה. מי שקרוב לנקודה הזאת נקרא צדיק, מי שמתרחק מן הנקודה הזאת של הקשר, אז הוא חז ושלום רשע. צריך שיעור שלם בשביל הדבר הזה, ולא רק אחד. זאת אומרת, שיש פה פרדוקס אחד גדול. זה הנשמה, היא תמיד חיה. והדורות מתים. חיים ומתים. ממשיכים. זה מתגלה אצל הבנים, אצל הבנים, אצל הבנים, אצל הבנים. תמיד אותו אור. כן, צריך להבין את הסוד הזה, סוד גדול מאוד. כנסת ישראל חיה, ובני ישראל מתים. איך זה עובד? סתירה גדולה. עם ישראל חי, ואנשים פרטיים מישראל מתים. סתירה גדולה. גילוי של שיר השירים בא להפגיש בין שני הקווים. בין הקו האלוהי שהוא מאונח ממעלה למטה. כן, צריך 60 ריבו בשביל זה, מספר מיוחד. גם זה צריך ללמוד בארץ ישראל. לבין הקו האופקי שמסמל את העולם הזה ואת הכלים שבהם מתלבש האור לאורך הזמן, מימין לשמאל. התקדמות. שיר השירים מלמד כיצד אנו מסוגלים לאחד נצח וזמן. הוא מאפשר לקבוע ולהנציח את כל מה שחולף והראי בעולם. זה נקרא מתן תורה. פגישה בין הקדוש ברוך הוא, הנשמה האלוהית, נשמת ישראל, לבין היהודים. לפני זה אין מצב כזה. זה חידוש, זה הר סיני, מגלה את זה. מי שלא רואה את זה, מי שלא במפגש הזה, הוא לא יכול לראות את המציאות האמיתית. לפי זה נראה לומר בסייעתא דשמיא, שעניין גילוי שיר השירים על ידי שלמה המלך עליו השלום הוא בעצם כאין מתן תורה מחודש. המתאים לדור שאליו הוא מכוון. למה שלמה המלך לא כותב עוד תורה עם סיפורים כמו בתורה הראשונה? לא, כתוב תורה חדשה מאיתית תצא. הנה היא. כלומר, תורת הסוד של תורת הפשט. וזה צריך להיות מתאים לדור. הדור העכשווי צריך תורה שמתאימה לו. ולכן, הסגנון שבו הוא נכתב מתאים לדורות האחרונים של עקבתא דמשיחא. שלמה אומר, כתב את שיר השירים בשביל הדור שלנו. בשביל הגלות. כשאחרי הגלות תבוא הגאולה להכשיר אותנו. ולא הייתה כוונתם של ישראל בגילוי השיר הזה ליהנות באופן זמני מזיו שכינתו בלבד. לא, זה לא אגואיסט. אלא הייתה כוונתם עמוקה ואמיתית שדאגו בצורה בוגרת לעם ישראל שיופיע בדורות האחרונים כדי להכשיר את הופעת הגאולה על ידי תיעול העולם ותיאורו. צריך לתאר את העולם. איך מתארים את העולם מקליפת הנחש? תורת הסוד. שיר השירים. לימוד הסוד מנקה את העולם מכל הקליפות. עכשיו אתם מבינים למה כל כך חשוב בדורות האחרונים, למה התורה הזאת יוצאת. למה רבי שמעון התחיל, והאריז"ל המשיך, והבעל שם טוב המשיך, זכותם תגן עלינו. למה? בגלל שזאת הנקודה שאם לא תופסים אותה, אז תמיד תשמעו שאלות מה עושים. מה אפשר לעשות? וזו סיבת הגילוי בפועל של כל צפונות וסודות התורה שמצאנו אצל רבי שמעון בר יוחאי, זכר צדיק וקדוש לברכה, לאחר חורבן בית המקדש. מיד יש חורבן בית המקדש, מתחיל רבי שמעון בר יוחאי לעשות את העבודה. למה? עכשיו הוא יודע שאנחנו מכינים את הגאולה. פרדוקס, כן? והמשך הגילוי ביתר סט וביתר עוז בזמן האריזל, שבא להרחיב ולפתח את הדברים, ואחריו הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו אמן בדורות האחרונים, שבא להאיר מאותם סודות ואורות עליונים בכל המקומות הנמוכים אשר בהם שולטת זוהמת הנחש ביותר, למטה מעשרה תפחים. כמו בחנוכה. עד המקומות הנמוכים ביותר, שם אנחנו צריכים לפעול ולהביא את האור הזה. של, אנחנו קוראים לזה היום, תורת החסידות, תורת הקבלה וכו'. והקדוש ברוך הוא ראה בחוכמתו התברך, לשתול בכל דור ודור, אפילו בשנת שמיטה, נשמות מיוחדות, מותר לשתול, נשמות מיוחדות, שתפעלנה לגרש זוהמה זו, גם אם סילוקה אינו שלם. נכון שזה לא מספיק, זה לא שלם, אבל זה חזק, זה עובד. זה מספיק בשביל להתקדם. והכנעתה אינה מוחלטת, שהרי בכל אופן נחלש כוח הקליפה בזכות גילוי האור הגדול. ולפחות נשארת הבחירה החופשית לקיים התורה והמצוות בסור מרע ועשה טוב. הגמרא בירושלמי אומרת, גדול קידוש השם מחילול השם. איזה חידוש. אנחנו צריכים גמרא בירושלמי בשביל להגיד לנו דבר כזה. כן? מה זה אומר? גדול קידוש השם מחילול השם. בטח! כל ילד קטן יודע את זה. לא, זה לא פשוט. חכמים שם מסבירים, או שיש את שניהם. יש גם חילול השם גדול וקידוש השם גדול באותה תקופה. מה אתה צריך לעשות? להתייחס למה? לחילול השם הגדול או לקידוש השם? אומרת הגמרא, גדול קידוש השם מחילול השם. תיתן יותר כוח לקידוש השם, אפילו שבאותו זמן יש חילול השם. אני מתרגם את זה למילים הכי פשוטות שבעולם. בזמן הגאולה יהיה מצב של בלבול גדול. כמו עכשיו. או שאתה רואה את קידוש השם שיש, או שכל היום אתה מתעסק בחילול השם. בסופו של דבר מה קורה? או שאתה מאושפז, או שאתה אופטימי וחי. באותה תקופה. אומר הזוהר הקדוי, אוי ואבוי למי שיחיה באותו הדור, ואשרי מי שיחיה באותו הדור. למה? אוי ואבוי למי שיש שם ולא יראה את המציאות כמו שצריך לראות אותה. למה? למה הוא לא יראה? כי הוא יסתכל רק על החיצוניות של המציאות.
חושך.
אז הוא יראה חושך. אז הוא יהיה כל הזמן בוכה. ואשרי מי שיחיה באותו הדור, הוא יראה את הפנימיות. אני מחזיר אתכם לגמרא, אתם זוכרים? בסנהדרין. יתה ולאחמינה. עולה. שיבוא המשיח ואני לא רוצה להיות פה כדי לראות אותו. ומי שם נמצא גם? רב יוסף. רב יוסף אומר, לא, לא, שיבוא, שיבוא. אפילו שאני אהיה אפילו בגללים של חמורו של משיח. יש רק דבר אחד שאתם לא יודעים. רב יוסף היה עיוור. בשביל מה הגמרא אומרת לנו את זה? בשביל מה צריך לדעת שרב יוסף היה עיוור? חשוב מאוד. הגמרא אומרת לנו ברמז, בזמן הגאולה צריך להיות קצת עיוור במה שאתה רואה בחוץ, כדי לפתח עיניים שיהיו בפנים. אם אתה תהיה כמו אולה, אולה. עדיף להיות כמו רב יוסף, מוסיף. אולה לא יכול לראות כי הוא רואה בחוץ. ובאמת בחוץ, אולה. רב יוסף עיוור. ומי שעיוור נקרא סגי נאור. אחד שרואה יותר טוב מאחרים. למה? כי הוא לא רואה בעיניים החיצוניות הבשריות. הוא רואה בעיניים האמיתיות הפנימיות. זה רב יוסף. יתה ואחמינה. שיבוא, אני רוצה להיות כאן, כדי שהוא יבוא ולראות אותו. כי אני לא רואה עם עיניים בחוץ. רב יוסף היה עיוור. כל פעם שאמא שלו הייתה נכנסת, והיה שומע את הצעדים שלה, עיוור. היה אומר לכל התלמידים, יקומו נא התלמידים השכינה נכנסת. אמא שלו. הוא היה יודע. היה מרגיש, היה רואה. למה? כי הוא רואה בפנים, הוא לא רואה בחוץ. לראות בחוץ זה לראות חדשות. לראות אינפורמציה, לקרוא עיתון. זה לראות בחוץ. לראות בפנים זה להבין את מה שאנחנו לומדים פה. ואז אתה יוצא אופטימי. כי אתה יודע שיש סדר, שיש בעל הבית שמנהיג. אתה חושב שהוא עוזב את העולם? אם אתה כל כך דואג וכל כך פסימי וכל כך בוכה כל הזמן, זה כאילו שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא גם אתה לא יכול לעשות כלום. זה אותו דבר. חס ושלום. וזהו שמבאר רבי חיים ויטל, שהגאולה השלמה תלויה בעיקר בלימוד תורת הסוד, וכן מבואר בראי הממנה. זה הזוהר בפרשת נסות. אני מתרגם לכם את זה. ובגין דעתידים ישראל מתעמי אילנה דחיה, בגלל שעם ישראל עתיד לטעום את העץ הזה שנקרא עץ החיים. דיואי ספר הזוהר. מה זה עץ החיים אומר? ספר הזוהר, זה עץ החיים. מה אתם חושבים שהיה עץ? אנחנו ילדים קטנים? לאכול מעץ החיים זה לאכול מהזוהר. אומר רבי חיים ויטל, יפקון במין גלותה ברחמה. יצאו מהגלות ברחמים. והתקיים בהון השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. אף אחד לא יוכל עלינו שום דבר. ואילנה דה טוב ורע. ואם אתה נשאר בטוב רע, טוב רע, טוב רע, הנחש אישי אני, יש אין, יש אין. דהיו איסור והתר. מה שמעניין אותך זה רק מה אסור, מה מותר, מה זה, מה זה, איזה הכשר, איזה זה, כל החיים שלך זה היהדות? זה לא שזה לא חשוב, אבל אתה תקוע כל כך בעניין הזה שאתה לא חי בכלל. היתר ותומעה, זה לא אני אומר, כן? רבי חיים ויטל, תארה, לא שאלתה על ישראל יתיר. זה כבר לא יהיה בעם ישראל, זה לא ישלוט בעם ישראל כשהם יתחילו לטעום מהזוהר. כלומר, הם יעלו למדרגה הרבה יותר חכמה של חיים, של תורה אמיתית. דהה פרנסה דילה לא להווה אלא מסיתרא דילנה דחיה. אומר כאן רבי חיים ויטל נבואה. מי ירוויח הכי הרבה כסף בזמן הגאולה? אלה שימכרו זוהר. הנה הוא כותב את זה. דלת תמה לקשה מסיתרא דרה. כן, הנה. דהה פרנסה דילן לא להווה אלא מסיתרא דילנה דחיה. כל הפרנסה תהיה רק מאלה שמתעסקים באילנה דחיה. דלת תמן לקשה מסיתרא דרה, ולה מחלוקת מרוח הטומאה דכתיב ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. עכשיו אנחנו עולים מדרגה, עץ חיים, ממש, כתבי אריזה. הקדמת רבי חיים ויטל על שאר ההקדמות. ואילנה דטוב ורד יהיו איסור ויתר, לא שליט על ישראל יותר. המדרגה הזאת, כשנתחיל לטעום מעץ החיים, זה כבר לא ישלוט, טוב ורע, אסור, מותר וכו'. כי אז יהיו כמלאכי עליון עוסקים בחוכמת התורה דאצילות. אנחנו נעלה למדרגה של לימוד תורה עמוק מאוד בעולם האצילות, ולא בתורת מתת, זה מלאך, מלובשת במלבושים וסיפורים גשמיים. אנחנו נעלה מהסיפור הגשמי למדרגה יותר פנימית. עוד אמרו בספר הזוהר תיקון ו' וכמה בני נשה יתפרנסו, הנה אותו דבר, כמה בני אדם יהיו להם פרנסה לטאטה בעולם הזה, מהי חיבורה, מהחיבור הזה. דילך בדרה בתרה בסוף, בדור האחרון, בסוף יומיה ובגיני וקרתם דרור בארץ. ובזכות הדבר הזה יהיה דרור בארץ. מה זה דרור? גאולה. כן? אל תסבול, עוד 5 דקות נגמר. ידידיה. והרמח"ל הקדוש. באדיר במרום, ובגין דעתידים ישראל, אני מביא לכם כמה ציטוטים, בגלל שעם ישראל עתיד לטעום מאילנה דחיה, דאי הוא היי ספר הזוהר, אותו דבר, אומר הרמח"ל, בגלל שאנחנו עתידים לאכול מעץ הדת, מעץ החיים, סליחה, יפקון בן עם גלותה ברחמים, נצא מהגלות מרחמים, והעניין הזה תלוי הוא בעיקרים גדולים מעיקרי החוכמה. ומשורש ומושרש בעומקי ההנהגה, אשר הכין ופעל אדון היחיד על עמו ועל נחלתו, לנחותם הדרך אשר יגיעו בו אל רב טוב המכוון בראשית המחשבה. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא ורצה בהתחלה כשהוא ברא את העולם, זה שנגיע לשלב הזה שנלמד תורת האצילות, שנתאם מספר הזוהר. בשביל מה? בשביל מה נברא העולם? לגילוי מלכותו. איך מגלים מלכות? כנראה שזה עובר דרך הלימוד הזה. למה? למה? עכשיו אני נכנס לסוד אחד קטן. כי פשוט מאוד. כל דבר בעולם הזה לא יכול להתגלות בשני אופנים. אני לא יכול להגיד, את יפה מכוערת. אתה גדול קטן. אין דבר כזה. אבל, דבר אחד כן, המלכות. המלכות של הקדוש ברוך הוא יכולה לבוא בדור רשע. הגאולה יכולה לבוא בדור של רשעים. איך יכול להיות דבר כזה? מי שלא מבין את התורה הפנימית הזאת, הוא לא יבין את הפרדוקס הזה. כי הוא תקוע רק בעץ הדת. טוב, רע, לבן, שבור, קדין, תתה. תורת חוץ לארץ. תורת ארץ ישראל זה התורה שמעלה אותנו. זה לא שאנחנו נפסיק לעשות את כל זה, אבל בתוך העשייה של טהור ותמה, כשר ופסול, אנחנו נעלה למדרגות הרבה יותר גבוהות של הבנה ושל הפנמה, של ידיעת השם, ידיעת האמונה ברורה. כן? זאת אהבה, זה אחדות. וצריך שתדע כמה חסרו ישראל בגלותם, אומר הרמח"ל. כמה זה יהיה חסר בגלות, לא הבנו כלום בגלות. ומה תיקונים צריכים הם להם להחזירם לקדמותם. כמה תיקונים צריך כדי להביא אותם למדרגה הזאת. זה יהיה לימוד לאט לאט. לאט לאט. היום אתם נכנסים לכל חנות, מה שנמכר יותר זה ספרי חסידות וספרי קבלה. הדור מתקדם. זה לא אומר שזה תמיד נעשה בצורה הנכונה, אבל אי אפשר להפסיק אנרגיה כל כך חזקה של עם. אז צריך להדריך, לא להיות טיפש, ולהגיד, לא, אני נגד. אז מה אם אתה נגד? הפוך, צריך להגיד, כן, בוא אני אסביר לך איך. זה יותר חם. ילד קטן גנב במשך חודש. בסופו של דבר אבא שלו ראה שהוא גנב. אז הוא אומר לו בוא לפה. שם אותו בחדר. שתי אפשרויות. הוא אומר לו תגיד לי יא גנב אחד אתה לא מתבייש? ככה זה אתה לא יוצא מהחדר. אפשרות אחרת? תגיד לי אני רואה שאתה חכם. חודש לא תפסו אותך? איך הצלחת? בוא תסביר לי, למה אתה כל כך חכם? והילד כבר מסתכל, אומר מה זה, קרה לו, הוא גם כן נהיה משוגע? לא. הרי כל מה שמעניין אותי עכשיו זה לא להרביץ לילד, זה לחנך אותו, חינוך של חיים. אז אני אומר לו, אתה חכם, בוא תשתמש בחוכמה הזאת. ולאט לאט אני אלמד אותו אחרי זה, הלכות גניבה והלכות זה, ונגיד לו, תראה כמה חבל מסכן האיש הזה שגנבת לו. אתה לא מרוויח כלום והוא סתם מפסיד ואתה גורם לנזק בעולמות. לאט לאט. האם אתה שובר אותו? אמרנו, נגמר הסיפור. צריכים לחנך את הדור. ונראה לומר בסייעתא דשמיא ידי כוונת כולם לומר, שעל ידי גילויים אלו יתארו ישראל מהטלת הזוהמה בהם. מכל הכוחות הזרים לזהותם אשר מחדירים הארס של האשליות המרגשות, כן, ריגושים, שאין בהם המשכיות ונצחיות, כמו שאמרנו מקודם. ויעלו אפילו בתחום התורה, מן ההבנות השטחיות אל הרבדים העמוקים והכוללים. ואין בן דוד בא עד שתעלה, עד שתכלה. יש פה טעות. עד שתכלה זה חף, פרוטה מן הכיס. כלומר, עד שנעלה מתורת הפרט אל תורת הכלל. והחידוש הוא שגם בסיני, כשפסקה זוהמה מישראל, היה זה לפני מתן תורה. זה החידוש. בזכות גילוי סודות וצפונות התורה לצדיקים דאז, כמבואר בספר המכתם על מסכת פסחים. אומר לנו שם הרב בספר המכתם, מה קרה בשישה ימים שלפני מתן תורה? הקדוש ברוך הוא גילה את הסודות לצדיקים שהיו אז בדור הזה, והם התחילו לגלות את זה לעם. והעם התחיל להרגיש, אבל לא הספיק, שישה ימים. אז כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הם אמרו לו, אבל הבטחת לנו עד חלק. אז הוא אמר להם, בסדר, תקבלו את זה אחר כך. מתי? שיר השיר. לסיכום, ניתן לומר שכל עניין הפסקת זוהמה, ובכל הזמנים, תלויה היא בגילוי תורת הסוד. כגודל גילויה של תורת הסוד, כן גודל תיאור העולם והופעת המוסר האלוהי בכלל. עוד פעם, מה זה גילוי סודות? גילוי מוסר. העולם צריך להיות יותר מוסרי. אני צריך שתהיה לי פצצת אטום לפני האויבים שלי. זה מוסרי. אני צריך להרוג את המחבלים לפני שיהרגו אותי. זה מוסרי. לא לפחד. זה הכי מוסרי שבעולם. וכן גודל תיקון המידות בפרט. כלומר, יש את התיקון הכללי, וכל אחד מאיתנו בפרטיות. שבת, כשרות, תפילין, מידות, כל זה הולך ביחד. זה לא שאנחנו זורקים את החלק הזה, חז ושלום. עד שתתגלה מלכותו יתברך שהיא תכלית הבריאה. מאיפה אני יודע שהמלכות מופיעה בהפכים? כתוב ומלכותו בכל משל, בכל. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך. מה אומרים חכמים? ביצר הטוב וביצר הרע. איך? בשני יצריך? כן, זה המלכות. מלכות יכולה לבוא, גילוי משיח יכול לבוא אפילו בדור של רשעים. בדור שכולו רשע, ובדור שכולו חייב. זה סתירה שאי אפשר להבין אותה. זה אלוהי. צריך להאמין. אלא שצריך לדעת סוד גדול, והוא שגילוי המלכות עובר דרך ההפכים דווקא הפך. לתת לכל אדם ובכל רגע בחייו את הבחירה החופשית, בטוב או ברע, כמו שנאמר בפירוש ומלכותו בכל משלה, בכל דייקה, גם דרך היצר הטוב וגם דרך היצר הרע, גם דרך האנשים שהם לא דתיים במרכאות, גם דרכם עובר את הגאולה, גם דרכם עובר גילוי השם בעולם. וכשבוחרים בטוב, כלומר אני במהלך האופקי שלי קשור למהלך הרוחני הפנימי לכלל שלי, אז אני צדיק. כשבוחרים בטוב באופן רצוני, אני חייב שזה יהיה ברצון, אני לא יכול להיות בכפייה, כי מלכות זה ברצון, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. אם זה לא ברצון, זה לא מלכות, זה ממשלה. כשבוחרים בטוב באופן רצוני שלם, אזי מתגלה עניין ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. לסיכום, ממש, אנחנו רוצים לייחד שמו. מה זה לייחד שמו? לגלות שגם בפיזור, גם בטוב וגם ברע, זה אחד. הכל מתגלה כוח האחד. כלומר, להמליך את הטוב בעולם. זה נקרא מלכות. להביא את הטוב שהוא יהיה המלך בעולם הזה. לכן חזרנו הביתה. בשביל זה חזרנו לארץ ישראל. כי אם לא היינו חוזרים, אין פה טריקים. אם לא היינו מוכנים לחזור, הקדוש ברוך הוא לא היה מחזיר אותנו, נכון? אז הגמרא אומרת, בשביל מה יצאנו? בגלל שנאת חינם, נכון? כשנגמר שנאת חינם, אנחנו חוזרים. אז אם חזרנו כבר לפני 60 שנה, זאת אומרת שאנחנו עכשיו באהבת חינם. ככה אומרת הגמרא בפירוש, אני לא ממציא כלום. יש עובדות בשטח. כלומר, עם ישראל אוהב את עמו. רק אני לא מסכים לשיטה שלך, והוא לא מסכים לשיטה שלו, אבל יש אהבה. אהבה גדולה. בלי הבנה. לא מדבר כאן על הבנה, מדבר על אמונה. לא מדבר על הבנה. כן, מילה אחת, צהל. כולם נלחמים נגד אויב אחד. זהו. הממשלה עושה שטויות. זה ציבור, זה לא כלל. זה ציבור. וגם הציבור יכול לחתום. למה הוא יכול לחתום? כי יש לו בחירה חופשית. לכן הממשלה, יש לה בחירה חופשית. זה לא כלל ישראל, זה ציבוריות. זה שיעור בפני עצמו, גם כן צריך לפתח את העניין הזה. על כל פנים צריך להבין שעניין של שיר השירים של שלמה המלך, זה התורה שאנחנו לומדים היום. זה תורת הסוף. ובכל דור ודור, תמיד, יש את התכונה הזאת, הפנימית, והתכונה הפנימית הזאת נותנת לנו אפשרות לנקות את עצמנו מזוהמת הנחש, כדי לקבל את האינפורמציה של אותה תקופה. שם זה היה מתן תורה, היום זה גאולה. והנה רבי ימינו, אמן.